לא, המערל בביזוהר, רציתי לקרוא את זה מתוך הזוהר. אני לא מבין את... לא מבין את הזוהר. טוב, אפשר להתחיל? טוב. אז אנחנו עוברים לפרק י' ג', לא מבטרים עליו, אחרי שהמערל בפרקים הקודמים, בפרק י' א', י' ב', דיבר על שלושה יסודות על המעלה הגדולה שיש בתורה. בפרק י' ג' ונדבר על המעלה הרביעית. כן, מה המעלות שדברנו עד עכשיו? אז הדבר הראשון שהתחיל המערה זה היה מצד אורייתא. מה הכוונה מצד אורייתא? מצד זה שהתורה יש בה יושר, שהעניין הזה של היושר הסברנו אותו, שכל הנבראים כולם הם בעצם הנבראות שלהם הם מגלים רק צד אחד של הנברא של הבריאה, ולכן הם בזה הם מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. אבל התורה יש בה את היושר, זאת אומרת שבכל דבר ודבר מדברי התורה יש את הכוח שהתורה היא תהיה תמיד קשורה לכל המציאות כולה, לא מגלה רק צד אחד במציאות, לא קיצונית, אלא היא תמיד, היא בכל דבר ודבר מדברי תורה, היא מחברת ומאחדת בתוך דברי התורה את כל האור שיש בבריאה, וממילא ככה התורה גורמת לזה שאנחנו לא מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. זה היה הסברה הראשונה מצד אורייתא. אחרי כן הסברה השנייה היה לקדוש, היה במערל הרבה מצד קודש בריחו. כן, אני מסביר כדי שככה אולי נזכור את היסודות של המערל על מעלת התורה. קודש בריחו, אורייתא וישראל. אז התחלנו מצד אורייתא, כי זה היה הסדר שהמערל התחיל. ככה נסביר המערל שהאור של התורה הוא מיוחד מצד קודש בריחו, שהתורה היא גזרות הקדוש ברוך הוא. והסביר המערל בהרחבה, וזה היה בסיס כמה וכמה פרקים שהוא גם דיבר קודם, שהמיוחד באור של התורה שזה גזרות השם יתברך. מה המיוחד בעניין הזה שזה גזרות השם יתברך? שזה החלק שהוא הכי, שהוא לא מחובר לחומר. כן, כל הנברא, כל הבריאה כולה, כל הנבראים כולה הם מצד החומר, והתורה כולה היא לא באה לעשות סדר מצד החומר, אלא הוא סדר אלוקי, עצמי, שהוא, כן, זה עצם ה... זה הדבר, זה התורה היא אור שהוא לא מושפע מהחומר, הוא לא מצד החומר. וזה מה שהמהר"ל גם הרחיב, שאפילו המלאכים, אפילו הגלגלים, כולם יש בהם את הצד הזה שהם מצורפים אל החומר. חוץ מהתורה שהיא גזרות השם יתברך, שהיא לא מצורפת על החומר. זה ההסבר מצד אור של קודש בריחו. וההסבר השלישי מצד ישראל, זה היה מצד מה שהסביר לנו המהר"ל, שבכל הנבראים, הנברא היחיד שנאמר עליו שיש בו את הפוטנציאל הזה של לגלות את האור האלוקי, זה האדם שיש בו צלם אלוקים, והאדם, הכוונה האדם מישראל, והאדם הוא תכלית כל ההוויה כולה, כולם משמשים את את הדבר הזה שנקרא האדם מישראל, את הישראל, כן, את העניין הזה של ישראל, והתורה היא תכלית התכלית, כלומר היא הצורה הנכונה איך להופיע את הצלם אלוקים שבאדם, אם אלה יוצא שהתורה היא תכלית כל המציאות כולה, כי האדם הוא התכלית, האדם מישראל הוא התכלית של כל ההוויות, והתורה היא זו שמוציאה את התכלית הזאת של כל ההוויות אל הפועל, כן, שהתורה היא מוציאה את ישראל אל הפועל. אז זה שלושת הרעיונות שהמהר"ל אמר את זה בכל מיני צורות, מה הערך של התורה? מצד, אז ככה אנחנו נזכור את זה, מצד היושר שבתורה זה מצד אורייתא, מצד גזרות השם יתברך זה מצד קודש בריחו, ומצד זה שהתורה היא משלימה את הצלם האלוקים שבאדם זה מצד הישראל. זה שלושת הרעיונות הבסיסיים שלמדנו בפרקים י' א' וי' ב'. ובפרק י' ג' בא המהר"ל ואומר על שלושת היסודות האלה עוד יסוד נוסף. בזה הפרק מבאר לך, כי אותם שחשבו כי יתרון החוכמות החיצוניות על התורה, במה שהחוכמות החיצוניות מעיינות בדברים חשובים כמו הגלגלים, והם נמצאים חשובים, ואילו דברי תורה מעיינת בדברים שפלים הפקוטים, לפיכך חשבו כי הצלחה היא בהשגת הנמצאים החשובים, ובסופו של דבר, כיוון שהתורה היא מורה, גם הוראה שהיא מתייחסת לנמצאים שנמצאים בעולם הזה, ברור שמצד הגוף האדם הוא פחות מאשר הגלגלים, מאשר המלאכים. אין ספק בדבר הזה שהגוף של האדם הוא יותר מחובר אל החומר מאשר המלאך. מלאך יש בו פחות חיבור אל החומר מאשר הגוף. והתורה, היא בסופו של דבר, במה היא מתעסקת? היא מתעסקת בגוף, היא מתעסקת בשור, בחבור, היא מתעסקת בעולם הזה. אז מצד זה היינו אומרים, זה מה שהוא אומר, כבר, זה היה הרי הנחת היסוד של הפילוסופים, כבר אמרנו, כי מה שחשוב ביניהם הוא דעתם אינו כך, אבל החשיבות היא התורה. התורה היא לא נכון, התורה לא מתעסקת בגוף, אלא כמו שהסברנו, התורה מתעסקת בשלושת העקרונות שדיברנו עד עכשיו, שלושת הרעיונות, והמהר"ל בוחר לקחת את הרעיון הזה מצד קודשא בריך הוא. אינו כך, החשיבות היא התורה ומשהו גזרות השם יתברך, הישרים והברורים, כמו שהערכנו, וזה הפרק נוסיף לך ביאור. אז עכשיו בפרק הזה ניתן לך עוד ביאור, שהוא לא ביאור חדש, אבל הוא נותן לך בעצם לכל מה שאני אמרתי עד עכשיו איזושהי העמקה. מה? אז מה שאמרנו עד עכשיו, שאמרנו שהמצוות, נכון שבפועל אתה מקיים אותן בגוף, אבל אתה לא מקיים, המצוות זה לא בשביל לעשות סדר לגוף. כלומר, התפיסה שלנו שהתרי"ג מצוות זה לא כדי שהעולם הזה יהיה מסודר, זה דרך ארץ שקדמה לתורה. המצוות זה כדי שהאור האלוקי שנמצא בעולמות העליונים יוכל להתפשט לעולם התחתון הזה, ושהקדוש ברוך הוא גזר שהאור האלוקי הוא יתפשט רק על בסיס הפעולות האלה. עכשיו באמת בפרק הזה הוא קצת יותר יענה למה שאתה שואל. כלומר, שאלת שאלה שהיא בדיוק במקומה, כי בדיוק המהר"ל בפרק הזה ייתן יותר הסברה לעניין הזה. דה. כלומר, המהר"ל אומר, לא מספיק מה שהסברתי עד עכשיו, בין השאר, בגלל הקושי הזה, שאחרי הכל, ככלות הכל, אתה לומד תורה, אתה מרגיש שאתה מתעסק עם דברים שקשורים לחומר, עם דברים מאוד מאוד מוגבלים. זה בעצם מה שאתה שואל, זה מה שאתה צועק. שלכאורה מדברים על חיי שעה, מדברים על דברים נקודתיים, מדברים על מקרה מסוים, מדברים על מציאות היסטורית מאוד מאוד מוגבלת. זה, אז איך אתה יכול לתת לתורה איזשהו מרחב, או אתה נותן לתורה מקום שהיא מעבר למה מעבר למה שהתורה מדברת? אז זה בא ואומר, דה, כי התורה תמימה תקיף גם כן בכל ההשגות ולא תחסר כל בה. ואם כי נראה בעיני האדם כי דברי התורה הם כדברים פחותים ושפלים, אין בזה תמיהה. כי קרה לתורת האדם מה שקרה לאדם. כי האדם עומד בתחתונים, אם שיש לו נשמה שהיא חצובה מתחת כיסא כבודו יתברך ממדרגה עליונה, וגם זורח עליו צלם אלוקים שהיא המעלה העליונה. אומר על זה המהר"ל, כך הם מצוות התורה. אם שהם דברים גשמיים, יש להם סוד פנימי שהוא עומד ברומו של עולם. כלומר, זה היסוד של הפרק. מה שהוא אמר כאן זה היסוד של הפרק, ואת זה הוא עכשיו ילך ויפרט. הוא אומר שבעצם אנחנו צריכים בעצם להבין שכמו שהאדם, זה השאלה הגדולה, מי זה האדם הזה? מה האדם הזה? האם האדם הזה הוא, יסודו הוא מהעולם הזה? יסודו מאפר וסופו לאפר? או האדם הוא משהו נשגב, הוא משהו עליון, הוא משהו נצחי? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא באמת עלה ברצונו שהאור האלוקי העליון יופיע גם בתחתונים. כן, הקדוש ברוך הוא עלה ברצונו, זה אחרי כן בזוהר, אנחנו נראה את הדברים בצורה הרבה יותר רחבה. עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, שהאור האלוקי העליון יופיע גם בתחתונים. אז הקדוש ברוך הוא קודם כל הופיע אור אלוקי עליון. ההופעה של האור האלוקי העליון, זה מה שאנחנו קוראים, זה מה שהוא אומר, שיש בכל אדם ואדם נשמה שהיא חצובה מתחת כיסא כבודו יתברך, ממדרגה עליונה. כן, אנחנו ניקח בשביל ההגדרה פה, שהאור האלוקי העליון ביותר זה כיסא הכבוד. כן, כיסא הכבוד זה איזשהו ביטוי לאור האלוקי הכי הכי עליון, זה האור האלוקי הכי הכי, שהוא הלבוש הכי עליון של האור האלוקי, זה כיסא הכבוד. אתם יכולים להיזכר כשמשה רבנו עומד לקבל את התורה, ואז יש לו ויכוח עם המלאכים, כשקדוש ברוך הוא רוצה לרומם את משה רבנו, שמדרגתו תהיה יותר גבוהה מהמלאכים, אז הוא אומר, אחוז בכיסא כבודי. כלומר, כיסא הכבוד זה ביטוי למדרגת האור האלוקי במדרגה הכי הכי עליונה. ואנחנו צריכים להבין שהנשמה של האדם היא חצובה. מה זאת אומרת חצובה? היא חלק, כמו שחוצבים, יש הר שיש בו הר, אבן, וחוצבים את האבן מן ההר, האבן היא חלק מן ההר, אותו דבר גם. הנשמה הזאת היא חלק מכיסא הכבוד. כן? הנשמה האלוקית, כן, הנשמה היא חצובה מכיסא כבודו שהתברך, מתחת כיסא כבודו שהתברך, ממדרגה עליונה. זה דבר אחד שאנחנו אומרים שיש באדם. כן? עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנשמה האלוקית הזאת תתפשט בתחתונים. אי אפשר בתחתונים שהנשמה האלוקית הזאת תופיע בצורה הערומה שלה, כאילו בצורה הגלויה שלה. למה? כי אז אי אפשר. גם הנשמה, כשהיא יורדת לתחתונים, היא כביכול צריכה מגננה מפני התחתונים. היא אור אלוקי עליון, שלא שייך שהיא תצטמצם ותהיה מוגבלת במגבלות האלה של העולם הזה, של הגוף. כן? אז לא שייך שהנשמה הזאת היא תופיע בעולם עם כל האור המצומצם הזה, כן? עם השבר הזה, עם הצמצום הגדול הזה שיש לנו במציאות הזאת של העולם הזה. אז זה דבר אחד, למה אי אפשר שהנשמה היא תופיע בעולם הזה כנשמה? אתה לא יכול להיפגש באופן ישיר עם הנשמה. כן? זה סיבה אחת. סיבה שנייה, גם, שגם העולם הזה כנראה לא יכול להכיל את הנשמה. אם הנשמה הזאת היא תבוא לעולם הזה, אז העולם הזה יישרף. כן, העולם הזה ייגמר, כאילו העוצמה של האור האלוקי שיש בנשמה יהפוך את הדלות שיש בעולם הזה לעין. כן, אם יהיה גילוי של אור הנשמה כמו שהוא בעליונים בעולם הזה, המשמעות שלא נברא העולם הזה. למה? כי אור אלוקי כל כך גדול, כשהוא יתגלה בעולם הזה, זה יבטל את העולם הזה של העולם הזה, זה יבטל את הצמצומים האלה, זה יבטל את כל המסכים האלה, זה לקרוא את כל המסכות שהם אלה שגורמות לזה שיש מציאות להוויה של העולם הזה. ולכן הנשמה היא אינה יכולה להופיע בצורה הגלויה שלה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא חוץ מנשמה אלוקית, הוא גם ברא לאדם צלם אלוקים. שימו לב, המהר"ל מדבר פה על שני מושגים. האדם עומד בתחתונים שיש לו נשמה שהיא חצובה מתחת כיסא כבודו יתברך ממדרגה עליונה. גם זורח עליו צלם אלוקים שהיא המעלה העליונה. מה זה מושג? המהר"ל עושה פה הבחנה בין המושג של נשמה שהיא חצובה מתחת כיסא הכבוד לבין הופעת צלם האלוקים על שיש באדם. מה זה צלם האלוקים? צלם האלוקים זה כבר האור האלוקי העליון שהוא יכול לזרוח על הגוף של הבן אדם בלי לבטל את הגוף של הבן אדם. כלומר, זה איזשהו משהו מאוד מאוד מחודש. כן, הרי הרעיון הזה של הצלם, כבר המהר"ל מדבר בהרבה מקומות, כבר דיברנו על העניין הזה של צלם האלוקים. שהמהר"ל דיבר בפרקים הקודמים על הוויכוח הגדול שיש לו עם הרופאים. שהרופאים חושבים שהאיברים של הבן אדם, זה שהבן אדם הוא נברא עם רמח האיברים ועם עיניים ואוזניים וכל הדברים האלה, זה הם, הרופאים נותנים לזה הסברים טבעיים. למה לאדם יש לו שתי אוזניים? כי לפעמים מדברים לאדם מצד ימין, לפעמים מדברים לאדם מצד שמאל, ולכן צריך שתי אוזניים. ולמה יש רק פה אחד? כך וכך וכך, כלומר הם נותנים. ולמה יש חמש אצבעות? זה הצורה הכי טובה לאחוז. אני יודע מה, כלומר הם נותנים לכל המבנה של הבן אדם סיבות שקשורות לזה שהאיברים של הבן אדם הם, הם הדרך הכי טובה לזה שהאדם יוכל לעבור את העולם הזה בצורה של אדם. אבל אומר המהר"ל, התפיסה שלנו היא ממש לא כזאת. התפיסה שלנו היא שהרמ"ח איברים של הבן אדם זה אור צלם האלוקים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא, נכון שהקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, הוא ברא את הגוף בצורה כזאת שהוא מבחינת הלבוש שלו, מבחינת הצורה שלו, הוא יוכל להיות מתאים לאור הנשמתי העליון, שהצלם האלוקים יוכל להופיע עליו. מה זה צלם האלוקים? צלם האלוקי זה, הצלם האלוקים זה אור אלוקי עליון שהוא מאיר על האדם ולא מבטל אותו. יש מושג קבלי, כן, שקוראים לזה אור מקיף. אנחנו מכירים את זה, יש מושג של אור פנימי ויש אור מקיף. מה זה אור מקיף? אור מקיף זה בעצם אומר את הדבר הזה, שיש הערה של אור, אבל ההערה של אור היא לא חודרת פנימה, אלא היא מהירה מבחוץ כזה. כן, היא מהירה מבחוץ, והיא כביכול, היא לא מבטלת, היא לא חודרת אל תוך המציאות. אז נתאר את הצלם האלוקים שהמהר"ל מדבר כאן, זה שככה, המהות הבסיסית הפנימית של הבן אדם זה הנשמה. המהות הפנימית של הבן אדם זה הנשמה שהיא חצובה מכיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאור האלוקי שנמצא בנשמה יוכל להתפשט לעולם הזה, יופיע בעולם הזה. והוא יופיע בסופו של דבר בעולם שיש בו גוף, בעולם שיש בו חומר. כדי שיופיע האור האלוקי הנשמתי העליון הזה, אם הנשמה הייתה מופיעה אצלנו בצורה של אור פנימי, זאת אומרת שהיינו מופיעים את ה, באופן ישיר את הנשמה, זה כמו שהסברנו, לא היה, זה היה גם הנשמה הייתה נפגמת, אבל עוד יותר לא היה חיוב לעולם הזה, כן, גם העולם היה נשרף. מה עושה הקדוש ברוך הוא? זה צלם האלוקים. הקדוש ברוך הוא בורא צלם אלוקים, זה אומר שהנשמה העליונה הפנימית הזאת היא מופיעה בעולם הזה לא בצורה שהיא כל המציאות, היא לא חדרה לכל המציאות, אלא היא מאירה, היא מזריחה אור כל הזמן, שזה מזריח אור על המציאות, זה העניין הזה של צלם האלוקים. וככה בסופו של דבר כשאתה שואל את עצמך, נברא האדם, האדם יש לו שלושה חלקים, יש בו נשמה, נשמה מן העליונים, יש בו גוף מן התחתונים, ויש בו צלם האלוקים שהוא כל הזמן מזריח אור על הגוף הזה. אז מהו האדם? האדם במהות העמוקה שלו הוא נשמה. אבל בעולם הזה הוא לא, הנשמה הזאת לא נמצאת בפועל, אלא הנשמה הזאת היא כל הזמן מזריחה אור על הצלם, כן, דרך העניין הזה של צלם האלוקים, כל הזמן יש השפעה והקרנה של אור, שהגוף יכול להיות מוזרח על ידי צלם האלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא לאדם גוף כזה שהוא יכול להיות מתאים, הוא יכול להיות מוזרח, הוא יכול להיות מואר על ידי צלם האלוקים שהקדוש ברוך הוא ברא בנו.
הרב, בעצם ואז, זה מסך
חלקי כזה? מה?
הצלם האלוקים, זה בעצם מסך חלקי כזה שמגיע לנשמה ועל העולם?
לא, זה הערה שהיא לא סוחפת, היא לא חודרת פנימה, אלא היא רק מהירה.
זה הערה בפני עצמה או שזה מצמצם את הערה של הנשמה? זה מסך כאילו שזה משהו
עצמי? לא יודע. המערה לא פורץ, כלומר, אני יכול להגיד לך כל מיני דברים מדברים אחרים, אבל המערה לא מספיק נכנס לנו לדקות הזאת של מה שאתה אומר. אני אומר, צורת ההסברה של מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים, יש את האור האלוקי שהוא חצוב מתחת כיסא הכבוד, שהוא עצם טהור וזה אור אלוקי עצמי כזה, ויש את צלם האלוקים שהוא רק שהוא לא עד כדי כך שבאמת כשיש בנו צלם אלוקים זה לא, זה לא בצורה כזאת שאנחנו, שהחיות שלנו היא עצם האור האלוקי, כי אם החיות שלנו בעולם הזה הייתה עצם האור האלוקי, לא היה, זה לא היה יכול להיות בעולם הזה, בעולם המוגבל הזה לא היה יכול להיות האור האלוקי בצורה הזאת. אחרי אנחנו נראה שהזוהר מפורש אומר את הדברים האלה גם על המלאכים, וזה כלומר, אני אומר את הדברים האלה לאור מה שאחרי כן המהר"ל יביא את הזוהר, שבאמת הסביר את הדברים בצורה הזאת, לכן הנשמה האלוקית הזאת לא יכולה להיות עצם החיים שהוא מופיעים בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא הזריח, ברא עוד בריאה אפשר להגיד, או הופיע את האור הזה באיזשהו לבוש כזה, שהאור הזה הוא לא חודר, הוא לא נכנס אל כל המציאות, אלא הוא רק מטפטף אל המציאות, הוא רק מאיר, כאילו זה, בהחלט זה מסך כמו שאתה אומר, זה מצמצם את מידת האור, כן? שמידת האור זה, זה. עכשיו זה נכון, שהרעיון בעולם הקבלה יש שפה כזאת, שכל העניין של הבריאה זה להפוך את האור המקיף לאור פנימי. זאת אומרת, יש, התהליך הוא בסופו של דבר, שזה מתחיל ממשהו מבחוץ, אבל הוא צריך ללכת לגאול את המציאות, עד שבסופו של דבר המציאות נהפכת להיות אלוקית, כן? והשם אחד הוא שמו אחד, זה התהליך של המציאות, שיש, המציאות בעליונים היא כל כולה אלוקית, המציאות בתחתונים זה שהיא רק מוארת מהאור האלוקי, וכל העניין הזה של הבריאה זה האור הזה שזורח על המציאות בתחתונים, שזה הצלם האלוקים שזורח על הבן אדם, הוא ילך ויחדור אל הגוף, יכבוש את הגוף כביכול, ובסופו של דבר, כן, יהפך להיות כאור פנימי, כאילו האור המקיף הזה שאנחנו קוראים לו, הוא יהפך להיות אור פנימי. זה באמת התהליך של הגאולה, או התהליך של ההתפשטות של האור האלוקי. אבל אומר המהר"ל, ככה אנחנו תופסים את האדם. אומר המהר"ל, כמו שזו התפיסה שלנו כלפי האדם, צריכים להאמין שזה גם המבט שצריך להיות לנו כלפי התורה. גם התורה! אנחנו צריכים להאמין שיש בה נשמה, יש בה צלם, יש בה כאילו גוף. אם ניקח את זה כהסברה. כאילו גם התורה, ובעיקר המהר"ל ידבר על זה שיש בה נשמה, שיש בתורה נשמה וגוף. אבל בעומק אני חושב שיש גם בנשמה את העניין הזה של הצלם. אנחנו נדבר קצת על העניין הזה. כן, זה, אבל גם בתורה צריכים להתבונן על זה שנכון שאצלנו התורה היא מופיעה בצורה כזאת שהיא נראית כתורה חומרית, והתורה היא, כמו שאתה אמרת, מדברת על דברים מקומיים. היא מדברת על מאורעות היסטוריים, היא מדברת על מצוות מעשיות, היא מדברת על מקרים חומריים, זה רק הגוף של התורה. זה כמו שבאדם יש גוף, גם לתורה יש גוף. אבל, אוי ואבוי, אם נחשוב שזה רק מה שיש בתורה, ובוודאי שהתורה היא לא מתחילה מההוראה הזאת, מהלבוש הזה של התורה בצורה של גוף, ובוודאי זה רק אחד הלבושים של התורה, זה הלבוש שיש בו הכי, הכי הרבה כיסויים של האור האלוקי. והכל תורה שאנחנו לומדים עם הכיסויים, אנחנו צריכים להאמין שזה רק הכיסוי של האור, של האור שיש בתורה. ובעצם גם בתורה יש נשמה. כן? לכן ודאי הפרק הזה המהר"ל לא יכל, המהר"ל בדרך כלל לא מביא זוהר. ובפרק הזה המהר"ל לא התאפק, מביא זוהר. כי זה המהות של הפרק הזה, שהמהר"ל בא להסביר לנו שבכל דבר ודבר מדברי תורה יש את הצד הגלוי של התורה, יש את הצד הנסתר של התורה, יש את הסוד, יש את הצד הגלוי, ויש כנראה גם את החיבור בין הסוד לבין הנגלה. כן, את החיבור הזה שבין הסוד לבין הנגלה, החיבור זה התלמידי חכמים, זה המעמד שאנחנו צריכים לעשות, כן, לעשות כל הזמן את החיבורים האלה בין הסוד לבין הנגלה. כאילו יש כאלה שיכולים ללמוד, להיפגש בתורה רק בצד הגלוי שבה. אבל כן, זוכה עם ישראל שיש כאלה שיכולים לגלות, לחבר את התורה גם לצד הסודי של התורה. אבל התורה בעולם הזה אף פעם היא לא תופיע עם הסוד שלה. תמיד יישאר חלק בתורה שהוא מבחינת סוד. כמו שאנחנו אמרנו, שבאדם יש תמיד נשמה מן העליונים שהיא לא יכולה להתגלות בעולם הזה. יש משהו מהותי בעולם הזה שהאדם לא, שהנשמה של האדם לא יכולה להופיע בצורה ערומה, בצורה גלויה. אותו דבר יגיד המהר"ל, זה גם התורה ככה. לא יכול להיות שכל האור של התורה הוא יופיע בעולם הזה. זה מה שכאן מתכוון המהר"ל להגיד. קרה לתורה מה שקרה לאדם. ולכן הפילוסופים מתחילים לשאול שאלות. כי גם לגבי האדם, אתה מסתכל על האדם, אתה רואה את האדם, הוא מלא חומר, וזה, אבל אתה שואל מהו האדם, וקשה מאוד להגדיר את האדם, שיש לו נשמה שהיא חצובה מתחת כיסא הכבוד, ויש לו צלם אלוקים, הפילוסופים לא קשורים לדבר הזה. אז אותו דבר גם בתורה זה ככה, שגם בתורה, שאתה מסתכל על התורה, אתה לומד את התורה, זה נראה שהתורה צמחת מן הארץ, מתייחסת לארץ, וזה, אומר המהר"ל, זה קרה לתורה מה שקרה לבן אדם, זה רק החלק הגלוי שיש בזה, אבל אתה צריך לתפוס את התורה בצורה לגמרי אחרת. כך הם מצוות התורה, אם שהם דברים גשמיים, יש להם סוד פנימי שהוא עומד ברומו של עולם. כן. מוישה.
בתורה, אבל גם
נכון, זאת אומרת, זה קשור למה שאמרנו, שהמעלה של התורה שיש בה תמיד יושר. זאת אומרת, שהתורה גם כשהיא תתעסק עם הצדדים החומריים, גם היא תתעסק, גם השפה החומרית של התורה כביכול, גם הצד הגלוי של התורה, הוא מצד מה שהוא מוביל, מצד מה שהוא שייך, למה הוא שייך? תמיד הוא שייך לאור האינסופי. כן, זה מה שאתה מאיר. שבוודאי, שאין הכוונה שיש משהו בתורה שיכול להיפרד מהאור האלוקי. כלומר, אתה אומר, בניגוד לבן אדם, שיש אולי באדם, אבל גם זה לא נכון, גם באדם אנחנו אומרים שבעומק העומקים, האדם לא יכול להיפרד מן האור האלוקי. אבל אתה אומר, כיוון שבאדם יש בחירה חופשית, ואם האדם בוחר ברע, אם האדם בוחר בחומר, אז האדם מפריד את הגוף מהנשמה שלו, ואז הגוף נפרד מהאור האלוקי, ואז כשאדם מתעסק עם הגוף הזה, הוא לא מתעסק עם משהו אלוקי, כן, אז אתה אומר, הדבר הזה, הוא לא שייך באור של התורה, בתורה, כל דבר שאתה עוסק בתורה, תמיד אתה עוסק באור האלוקי. בעומק, זה הרי המסוכן בעולם הנסתר, בעולם הפנימי, מה הסכנה בעולם הפנימי? הסכנה בעולם הפנימי שבמבט פנימי גם באדם זה ככה. במבט פנימי גם באדם, בסופו של דבר האדם לא יכול להפריד את החומר מהנשמה. אדם מישראל, בסופו של דבר, הוא, אפילו העבירות שלו, כן, בסופו של דבר האדם יעשה תשובה עליהם, וזה, אבל אני מבין את ההערה של מה שאתה אומר, שאחרי הכל יש פה הבדל, שבאדם שיש בחירה חופשית, אז הצד של הגוף, אתה צריך לעשות מאמץ כדי לחבר אותו לאור האלוקי. לעומת זאת בתורה, זה לא ככה. ברגע שאתה לומד דברי תורה, אז התורה היא קשורה לאור האלוקי. אתה צריך מאמץ של כוונה רעה, שאתה לומד לקנטר או כל מיני דברים כאלה, כדי להרוס, כדי לנתק את התורה מהמקור שלה. כן, זה למדנו את הדברים האלה. אבל גם בתורה יכול להיות מצב כזה שאתה תיקח משהו מדברי התורה, והיא תהפוך אותה לסם המוות, ולא סם חיים. אבל זה נכון, זה מה שאתה אמרת, שהסתמה של התורה, יש המאור שבמחזירה למוטב. כלומר, שבתורה יש את ה... זה בנוי בצורה כזאת, שהצד הגלוי הוא באופן סתמי מושך לצד האלוקי, לצד הפנימי שבדבר הזה. ובאדם, זה, הסתם הוא לא כזה, זה, יש בחירה ואז זה כאילו שווה בשווה, כזה. אבל כמו שאני אומר, שבעומק זה לא ככה, בעומק אנחנו אומרים, גם ישראל, נשמתם של ישראל היא יותר בעלת עוצמה, שהיא בסופו של דבר מושכת את ישראל לדבקות האלוקית, כן, ולאור האלוקי. אז מה, אנחנו נמשיך לקרוא. מעתה, אל יתמע האדם, איך יזכה האדם לעולם הבא על ידי התורה, שבדברים קטנים ופחותים. כי השאלה הזאת גם כן, כמו השאלה על האדם, איך יזכה האדם בעל חומר לחיים נצחיים? האם האדם הוא נצחי או לא נצחי? האם התורה היא נצחית או לא נצחית? אומר המהר"ל, מה שתתבונן על האדם, וכמו שאתה יכול להבין, כמו שהפילוסופים אמרו, לא יכול להיות שהאדם, עם כל היכולות שלו, עם כל זה שהוא שונה מכל שאר הנבראים בתחתונים, הוא יהיה בריאה שהיא רק בשביל ה-70 שנה או בשביל ה-50 שנה שהוא נמצא פה. כלומר, זה הפילוסופים הבינו שהפער הגדול שיש בין האדם לבין שאר הנבראים מחייב לחפש בעצם באדם איזה משהו, איזשהו סוד, איזשהו פשר שמביא את האדם שהוא באופן מהותי שונה משאר הנבראים. רק הם לא הצליחו כך למצוא את הפשר הזה, אבל באדם זה מאוד בלט הדבר הזה. למרות שהאדם הוא קרוץ חומר, כן? אז הפילוסופים לא הצליחו לגאול את הגוף. הם הצליחו רק בסופו של... מבחינתם, הם באו ואמרו, אז בואו ניקח את האדם, שיש באדם את התובנה, את השכל, את הכוח ההתבוננות, וזה שהוא הצד שישאר באדם. שהמהר"ל התקיף מאוד את התפיסה הזאת. אבל כמו שבאדם זה ככה, שעם כל זה שיש בו חומר, זה בולט הדבר הזה, אז אותו דבר הוא אומר גם על התשובה, גם על התורה ככה. אל תסתכל במקנקל, אלא במה שיש בו. כי יש בו רוח אלוקים, נשמה קדושה, אשר הנשמה הזאת, כאילו גם לתורה יש גוף ויש נשמה. רגע, קודם כל הוא מתחיל באדם. אלא מה, התשובה בזה, אם שהאדם הוא בעל גוף וחומר, אתה אומר, זה לא עיקר האדם. אל תסתכל בקנקן, אל תסתכל בלבוש של הגוף של האדם, אלא במה שיש בו, כי יש בו רוח אלוקים נשמה קדושה, שהנשמה הזאת חוצבה מתחת כיסא הכבוד, ובשביל הנשמה הזאת זוכה האדם אל חיים נצחיים. זה אומר אותו דבר, גם לגבי התורה צריך להסתכל על זה ככה. וכך, אם שמצוות התורה נראה שהם בדברים הפחותים, יש במצוות דברים עליונים על הכל, מגיעים עד העולם הבא. עד שמצוות התורה שמחויב האדם לפעול, הם דובעים לגמרי לאדם ונשמתו. המושג עולם הבא, זה כוונה עולם הנשמות. העולם ששם נמצאים תחת כיסא הכבוד. כן, העולם הזה זה העולם שהוא עולם של החומר. העולם הבא זה העולם שנמצאים תחת כיסא הכבוד. אז הוא אומר ש... שעל ידי התורה האדם מגיע לעולם הפנימי הזה. לפיכך, כמו האדם עצמו אשר הוא עומד בעולם הזה, ולמרות שהאדם עומד בעולם הזה, נשמתו מגיע עד העולם הבא. כך התורה והמצוות שמחויב האדם לפעול הם בדברים שהם בעולם הזה, אבל תכלית מדרגתם, הכוונה, התוכן הפנימי של מה שהאדם עושה, ולאיפה הם מביאים את הבן אדם עומד ברומו של עולם. כך סביר לתנא, עכשיו הוא אומר, וכך סבירה לתנא, איפה זה בא לידי ביטוי העניין הזה? אז הוא אומר, זה, בכל מצווה יש את המצווה ויש שכר מצווה. מה זה המושג הזה, שכר מצווה? אז עכשיו, במבט ראשוני, אנחנו חושבים, יש את המצווה, ויש מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את השכר הזה שעשינו את המצווה. אומר המהר"ל, צריך להסתכל על זה בצורה יותר עמוקה, שיש את המצווה ויש את האור הפנימי שנוצר מהמצווה. האור הפנימי שנוצר מהמצווה זה נקרא שכר מצווה. כלומר, יש את המצווה ויש שכר מצווה, הכוונה היא האור הפנימי שתמון במצווה. והאור הפנימי שתמון במצווה, על זה אמרו חז"ל, שכר מצווה בהאי על מלאכה. אי אפשר, העולם הזה הוא לא עולם שהאור הפנימי שיש בכל מצווה ומצווה יכול להיות גלוי בו. כי זה עולם שלא יכול להיות בו את הריבוי אור הזה. כן, העולם הזה יתבטל כשיהיה ריבוי. אם היה שכר מצווה בהאי אלמה, זה לא היה האי אלמה. והאור הפנימי שיש בכל מצווה ומצווה הוא לא יכול להיות בעולם הזה, וזה מה שאמרו חז"ל, שכר מצווה בעל מלאכה. כי למעלת מדרגת המצוות והפנימית שלהם, הם ראוי שיהיה תשלום שכר מצוות בעולם הזה. למרות שאומר המהר"ל, מצאנו סוג מצוות שכתוב עליהם בברייתא, אלו מצוות שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אומר המהר"ל, שים לב למה שכתוב, יש את הקרן ויש את הפירות. כלומר, יש את עצם המצווה, לזה קוראים קרן. הקרן בכל המצוות כולם, זה שייך, לא שייך לעולם הזה. כן, המהות הפנימית של המצווה, שזה קוראים לזה הקרן של המצווה, זה משהו מהותי שזה לא יכול להיות להתגלות בעולם הזה. אלא מה שהתחדש, שיש גם במצווה, זה החידוש שקדוש ברוך הוא נתן לנו סוג מצוות כאלה, שגם הן יכולות בבונוס כאילו, באופן תפל גם לבנות את העולם הזה. כל המצוות שהם נועדו לבנות, שהם גם מצוות בין אדם לחברו, אז יש בהם חוץ מהצד הפנימי שיש במצווה, ויש גם את הצד של ההשפעה של האור, שהאור הפנימי הזה הוא מתפשט, עיקר האור הפנימי הוא משייך אותנו לעולם העליון, אבל זה גורם לדבר הזה, שמהאור הפנימי העליון הזה, שאנחנו עושים את המצווה שיש באור פנימי עליון, היא מצווה כל כך גדולה שהיא מחזירה אור והיא משפיעה, שגם העולם הזה יכול להיות יותר עם אור אלוקי, ולזה קוראים פירות. פירות זה כאילו אומר שהאור העצמי של המצווה הוא נמצא בעליונים, והאור הפנימי שנמצא בעליונים הוא מוליד משהו אחר, זה הפרי. ואז הקרן הזאת היא מולידה, זה אור אלוקי כל כך גדול הזה שהוא גם מתפשט עד כדי כך, שהוא גם עוד פעם מופיע בעולם הזה. וזה ככה הוא מסביר את הקרן והפירות.
זה לא הנקודה של כל המצוות, לבוא ולהיר כאן את העולם הזה?
אז לא, לפי מה שהמהר"ל בינתיים מסביר לנו...
אור אלוקי, אבל לעולם הזה.
אז מה שהמהר"ל אומר, שהעניין של התורה היא... המהר"ל לא כל כך מדבר בשפה הזאת של לגאול את העולם הזה. המהר"ל מדבר בשפה כזאת, להפוך את העולם הזה לעולם של תחיית המתים. להפוך את העולם הזה לעולם של תחיית המתים, זה להביא את העולם הזה שבמקום שהוא במדרגה של חומר, הוא יהיה במדרגה של רוח, שהוא יהיה במדרגה אחרת. זה נכון שזה יהיה בגופים, אבל זה כבר לא יהיה גוף חומרי, זה כבר יהיה גוף אחר. כלומר, זה...
זה להעיר, זה לא להעיר את
ה... לא, זה להעלות. זה לא כל כך רק להעיר. זה אחרי הכל, בשפה המהר"לית, תמיד צריך לפרוש כאילו מהחומר, לפרוש מהעולם הזה. כלומר, אנחנו לא יכולים לקחת את המהר"ל לכל מה שאנחנו רוצים. כן, זה בדרך כלל השפה של המהר"לית. בכל אופן, אנחנו צריכים לגמור. אז בעזרת השם מחר אנחנו נמשיך פה פרק ג', אז מחר אנחנו נקרא את הזמן.